מורון ראש הישיבו, שליטו נכנס לאולם. יומים על ימי מלך, שנוי טוב דוי ודוב. יומים על ימי מלך, שנוי טוב.
ובשעת המפזרים כנס.
אם יש קיבוצים, לא יודעים מה שזה סבת, לא יודעים מה זה נקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה חזר, שפנים, חזרים.
אתם יודעים, רבותיי, אני לא בגיל שאני מחפש כבוד. אין לי איזה צורך כובד, אין לי צורך ממון, אין לי תבילת, אין לי ירושות, אין לי חזקות. אבל לא אתפורא, לא אתפורא, נקרא, נקצרים, לראות כבעלה יש הכסף.
מצבו של הרב שח התייצב, אם כי הוא עדיין קשה. לפני הצהריים הופסקו הלימודים בכל הישיבות הליטאיות ברחבי הארץ.
בריכוזי היישובים בארץ נושאים כעת תפילות לשלומו של הרב הגאון, מרן הרב אליעזר מנחם שח, שליטה בן בת שבע, זקן ראשי ישיבות וממנהיגי הציבור. בימים האחרונים מדרדר מאוד מצבו הבריאותי של הרב שח, והרופאים נאבקים כעת להציל את חייו.
מנהיג דגל התורה, הרב אליעזר שח, נאבק גם בשעות האלה על חייו. היום בצהריים הוא הושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים שיבא. מצבו מוגדר קשה מאוד.
הוא מונשם, והוא מקבל טיפול נמרץ.
מה קורה שם עכשיו?
זה נראה קשה, זה נראה תשעה באב, זה נראה יום בנובד.
ב-2:40 נפטר ראש הישיבה, הרב שח, ועלה לגנזי מרומים. אנחנו נותרנו כאן לבד. הלוויה תארך מחר.
בעשרה שנים אחרי פטירת מרן הרב שח זצ"ל, בצלאל כהן חוזר לקורות חייו הסוערים של גדול המנהיגים התורניים בדור האחרון.
ארבע עשרה שנים חלפו מאז נדם ליבו של מרן ראש הישיבה, הגאון הרב אלעזר מנחם מנשך, זצ"ל. ואנחנו בשעה השנייה פותחים עם פרק ב' של האירועים הפוליטיים באותם ימים, ימי הקמתה של דגל התורה, על ידי ראש הישיבה. דגל התורה באותם ימים הייתה סיעה קטנה בכנסת ללא השפעה מיוחדת. אבל כל זה לא נמשך זמן רב. בחודש ניסן תשנון, הכל השתנה. כמה חברי כנסת ובהם אריה דרי, חיים רמון, יוסי ביילין ואחרים, חברו להם יחדיו לרקיחת תרגיל פוליטי שכעבור כמה ימים קיבל את הכינוי המאוד לא מחמיא, התרגיל המסריח. בעיצומו של המשבר התכנסה דגל התורה לוועידה הארצית הראשונה שלה, שתוכננה זמן רב קודם לכן בבנייני האומה בירושלים. של האירועים הפוליטיים הוחלט להעביר את אירוע הפתיחה להיכל יד אליהו בתל אביב. אף אחד לא האמין ש12,000 בני אדם יקדשו את האולם על כל מבואותיו. כולם חיכו למוצא פיו של מרן הרב שח. האם יכתיר את שמעון פרס, איש המערך, השמאל לראשות הממשלה, או שיותיר את יצחק שמיר, איש הימין, בתפקידו? לא לחינם כונה מרן הרב שח באותם ימים, האיש שהמפתח בידו. המפתח, המפתח לממשלה.
מורון, ראש הישיבו, נכנס לאולם. יומים על ימי מלך, תוי סיב, תוי טוב, תוי טוי ודו.
וגם כאן ביד אליהו אותה התרגשות, כמו שנה וחצי קודם לכן בבנייני האומה. אלפי בני אדם קיבלו את מרן הרב שח בהתרגשות רבה, ואחד הנועמים היה מרן הרב עובדיה יוסף, מנהיגה הרוחני של ש"ס, שהציר בנחרצות נצעד יד ביד עם מרן הרב שח.
וזו רבותיי, ברוך השם היום יש יותר ממשהו. כל אחד ואחד עליו החלש אומר גיבור עד.
להשתדל בכל כוחותינו ללכת להגדיל את התורה ולהדירה. תנועת ש"ס דגל התורה, שתי התנועות האלה אשר נעשית בעצתו ובסיועו הנמרץ של מרן ראש הישיבה. תהילות לאל יתברך אשר שלח לנו עזרתו מקודש את מדברנא דעמתא דעמתא, שהוא המנהיג, הוא המוציא והוא המביא, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם ואשר יוצאיהם ואשר יביאיהם. בעזרת השם אנחנו תמיד נלך יד ביד, חלילה להיות פירוד בינינו.
אבל כולם המתינו למוצא פיו של מרן הרב שך. הוא דיבר דברים נחרצים, הוא לא קרא לפרס או לשמיר בשמם, אבל הוא הוציא את כל מה שהיה לו בלב על השמאל שהשליט כאן שלטון ללא יהדות. אתם אוכלים שפנים וחזירים, הטיח באנשי השמאל והקיבוצים. אינכם יודעים בכלל שאתם יהודים.
אני לא ניתקתי את ירוש את אבותיי. אני לא ניתקתי את הקשר עם האבות שלי. אני כושר עם אברהם, יצחק ויעקב. אני קושו עם התנועים, עם הצדיקים, עם אלה. אני חי. אתם נתים. אני חי. ואני אחשה. מתי? אם אני לא אקרא את הקשר עם אבא שלי, אם אני אתנהג בדרך של אבא שלי, בדרך של הסבא שלי, אם אני אלך בדרך אבא ואיך הסבתא שלי, ואני לא אחפש חכמות אחרות, מגילות אחרות. אני אלמוד את רחמתי שלי, את הקולקיר שלי, ואתה לא לומד את הקולקיר שלך. מה הקולקיר שלך? אנגלית, זה הקולטור שלך? יושבים לך, זה יודע גם ערבי? זה יודע כל עקום, נצרי גם יודע ערבי. מה עוד? אתה פותח את האומץ, אתה יודע פרגום המילות. אתה זורקת את האומץ, ואתה נותקת עם אבא שלך. אין לך כסר עם אבות. אם אין לך כסר, אתה מוכרח לאבד. אם רוצים לבלוט אומו שלא יהיה לו קשר עם האבות, האומה לך התחילה חתומה להאבד. לא יהיה ולא יתקום. אם פוגשים ילד שלומד בספר או מפרק את הילד הקטן, איך אתה, איך המורה תרגם לך זכור אצלנו השבת לקצה? אתה יודע מה הוא עונה לי. היה לי איזה כתבן שהוא כתב דבר כזה, אבל היום לא נגיע. כך אומר לי, אני לא סותר לך היסטוריה, אני אשאר לו מתנים אמר לי. יש קיבוצים. לא, אני לא אפחד ממשהו. אם יש קיבוצים, לא יודעים מה זה סבת, לא יודעים מה זה נקווה, לא יודעים מה זה קדח, מה זה שפנים, חזירים. יש להם קשר מהאבא שלהם. זה יקום את הקיבוץ הזה. זה נקרא שיש להם קשר עם אבא שלהם. אבא שלהם גם נכון, או חוגן כיפר.
שערה גדולה פרצה כאן. בנו של מרן, הדוקטור אפרים שך, זיכרונו לברכה, נחלץ לימינו של אביו, ויצא למסע הסברה בתקשורת הישראלית.
לאחר הנאום הזה שהוא דיבר על הקיבוצים, ואני הופעתי, וזו הייתה הופעה די רצינית, זה היה בערב חדש, הסברתי להם. הגעת מן את השאלה שאם שואלים את זה, תראה, הוא יצא נגד הקיבוצים, נגד השמאל, כאוכלי שפנים, והאם אנשי הימין, הם אוכלי בדץ, הרי גם הם אוכלי שפנים, אז למה דווקא זה? והסברתי להם שבוודאי שהוא יודע שללא בדיוק מחפשים את ההכשר של שאיריס בשביל לאכול. אבל ההבדל הוא שאלה אוכלים לתאבון והם עוברים את האווירה החמורה ביותר. אבל אצל האחרים זה אידיאולוגיה, הם רוצים להקים חברה חדשה. לכן הוא יצא נגדם. זה לא בא משנאה אליהם, להפך.
ממשלה צרה בראשות שמיר וקמח, כעבור זמן כשהגיעו הבחירות הבאות של תשנ"ב, שווה האחדות לציבור האשכנזי. גולת ישראל ודגל התורה התמודדו יחד ברשימה אחת, יהדות התורה המאוחדת, עם הסכם היסטורי של חלוקת המקומות ברשימה ביחס של 60-40 לטובת אגודת ישראל. בנאום שנשא בכנס האחדות ביד אליהו באותה שנה, לא דיבר מרן הרב שך מילה אחת על הבחירות, אלא רק על כלל ישראל.
אני רוצה להגיד כמה דברים מעשים אצלי, זה דברים פשוטים, ואני כבר דיברתי כמה פעמים, אינני יודע אם כולם שמו את זה, אבל אני חוזר לאיזה דבר כזה צריכים לחזור ולחזור. מפני שהטבע של אדם ששוכח, תפילה מתפללים בבוקר פעם אחת, באותה תפילה מתפללים בשריים, באותה תפילה מתפללים בערב. מה צריכים כל כך? התפללו בבוקר, אבל מי בבוקר אפשר יסר דעת עד הצהריים אפילו.
בבחירות הללו של תשנ"ב, הימין נפל מהשלטון. יצחק רבין הרכיב את הממשלה. המערך, או מפלגת העבודה בשמה המכובס, התכוונה להרכיב ממשלה צרה. המפלגות החרדיות הוזמנו אליה, הם גם ניהלו מסע ומתן ביחד, ועל מה שקרה ברגע האחרון, מספר יושב ראש ש"ס, אריה דרעי.
אני לא, אין לי הסברים לכך. ברור שזו תקופה מאוד מאוד כואבת לנו, כיוון שחבל, חבל, חבל, חבל מאוד. אף אחד לא יוצא ממני לעולם מילה על הדברים הללו, כיוון שמצד שני, ננסה לחשוב באיזה סיטואציה הייתי אז, כן? שאתה נקרא, זה יותר גרוע ממשפט שלמה, אתה מבין? זה לא סוד, כולם זוכרים, מי שזוכר את התקופה הזאת, כשמרן, כשהיינו צריכים ללכת לחתום על הסכם קואליציוני לממשלה עם יצחק רבין, ואני במשרד, ורק יום לפני, עד אז היינו מתואמים עם מרן ראש הישיבה, בכל ההסכם קואליציוני, עם יהדות התורה דרך אגב, את כל ההסכם קואליציוני עם רבין, חתמנו ביחד עם יהדות התורה, זה הדברים מפורסמים, אפשר לפתוח את יתד נאמן של אז, ולראות את כל הסיכומים, ואת ההצלחות הגדולות שלנו במסע ומתן, המשותף דרך אגב, עשינו מסע, פעם ראשונה אני חושב, אולי גם פעם אחרונה, שעשו מסע ומתן משותף, על פי דרישתו של הישיבה. יהדות התורה וש"ס ביחד מול רבין, והגענו לכל ההסכמים. ביום האחרון הראש הישיבה החליט והורה ליהדות התורה לא להצטרף. זה מאוד מאוד כאב לי, וכשגיליתי קצת סימני היסוס, בגלל שאולי חשבתי אולי צריך עוד לעשות עוד ניסיון ולא לחתום. כולם זוכרים שמרן זצ"ל, מרן הרב עובדיה, הגיע אליי למשרד הפנים, ואפשר לומר בכוח, הוציא אותי משם והכניסתי לאוטו ושלח אותי לחתום, כיוון שסיכמנו, וזה מרן גם דאג, פחד על כל ההישגים, אז היה סכנה גם של גיוס בני ישיבות ושל תקציב של כל עולם התורה. אל תשכחו, זה היה ממשלה שהשותפים בה היה מרץ, שהיה להם אידיאולוגיה הרבה יותר גרועה משל יאיר לפיד בתחנה, ובסוף בממשלה הזאת, זה אחד מהממשלות, מי שזוכר, שזה היה ההישגים מהגדולים ביותר שהיה לעולם התורה ולנושא הגיוס, היה באותה ממשלה.
ממשלה חדשה הוקמה, ש"ס הייתה בפנים, יהדות התורה בחוץ. מרן הרב שך לא היה מסוגל לראות ממשלה שהמרכיב החשוב ביותר שלה, הבריח התיכון, ובדמותה של שולמית אלוני כשרת החינוך. הקרע היה בלתי נמנע. ממשלת שמד, קרא למרן הרב שך, ואלו היו גם הכותרות ביתד נאמן. הקרע בין יהדות התורה לש"ס הלך והחריף. אריה דרעי, חביבו של מרן הרב שך, חדל מלדרוך בבית הגדול ברחוב ראב"ד 27. הנתק היה מוחלט.
מה קרה אחר כך? ברור שזה הנתק הזה היה מאוד כואב. וגם כאן האימות שהיה בתקשורת, וזו הייתה תקופה לא פשוטה. אני שמח שהתקופה הזאת מאחורי.
ולכאורה על פניו זר היה סבור שבוודאי הוא היה הולך עם השמאל לקואליציה, והרב שך נלחם בכל כוחו של ללכת לקואליציה רק עם הימין. ואני תמיד נשאל את השאלה הזאת, הרי למה הוא הולך תמיד רק עם הימין ולא מאפשר ללכת עם השמאל? התשובה, שמעתי את זה ממנו והוא אמר את זה, הציבור המסורתי נמצא בימין. החשיבות העצומה שהוא ראה בעובדה שצריך ללכת עם הציבור המסורתי, צריך לדאוג לציבור המסורתי, צריך לקרב את הציבור המסורתי, זה היה בראש מעייניו. גם בנאומים שלו, הוא לא דיבר על רחוב רבי עקיבא בבני ברק, הוא דיבר על רחוב אלנבי בתל אביב. הוא לא דיבר על גאולה בירושלים, הוא דיבר על רחוב יפו. הוא דיבר על הציבור הזה שאיתו צריך ללכת יחד. וכאשר באתי אליו ואמרתי לו, איך אפשר ללכת לקואליציה עם הליכוד, שיש שם את החישוקאים, אריק שרון, מודעי, דוד לוי, מי שזוכר את אותה תקופה שהם היו חישוקאים, שלא לעשות את מסע ומתן מדיני, עם הקשחה בעמדות, הוא חייך והוא אמר לי, כאשר הם יהיו בשלטון הם כבר לא יהיו חישוקאים. מי שזוכר את אריק שרון החישוקאי ואת ההתנתקות שהוא ביצע, הזכיר לי את החיוך החכם והפיקח של הרב שח, שכאשר הם מגיעים לשלטון הם כבר לא חישוקאים. מי שלא שינה עמדות בניגוד לכל הפוליטיקאים הללו, מי שלא שינה את עמדתו כל הזמן, עשרות שנים, גם בהדרכה שהוא נתן לנו, היה מרן הרב שח, הייתה לו עמדה נחרצת, גם בהשקפת עולם, גם בהשקפה, גם בדעת תורה.
מרן הרב שח, סיפור מקורביו, כעס על דרי מאוד. דרי מספר כי באותן שנים נכנס מספר פעמים לביתו של מרן, אך כמה שנים לאחר מכן, כשהוא עמד לדין וערעורו נדחה בסופו של דבר, הוא נאלץ להיכנס לחלם מעשיהו. שם, ברמלה, מול חומות הכלא, מול עשרות אלפי בני אדם שליוו אותו למאסר, הרגיש דרי צורך לבקש סליחה.
אני גם רוצה לבקש מחילה, סליחה וחפרה ממורנו ורבנו, זקן ראשי הישיבות, הרב אליעזר מנחם שך, שהשם ישמרהו וחייהו, יאריך ימיו ושלטה בנימין, על הצער שגרמתי לו, על הדמעות שגרמתי לו, על כל זה אני אבקש ממנו, אנא, בשוגג, בלי כוונה, מחל לי, סלח לי וחפר לי.
אבל זה היה יום מאוד מרגש, ראית שם עשרות אלפי אנשים, וזה היה הזדמנות, גם ברבים, אין לך הרבה הזדמנויות כאלה, שכמעט שחלילה וחס, בפגיעה בכבוד התורה, כמו בחילול השם, זה לא משנה אם אתה צודק או לא צודק, אם יש לך תירוצים, אם יש לך תשובות, אם יש לך זה. עצם העובדה שנגרם איזשהו בחלל האוויר, איזשהו פגיעה, אם זה בכבוד התורה או שזה אותו דבר, פגיעה בכבוד התורה וחילול השם זה אותו דבר. אתה צריך תיקון לזה, זה רק קידוש השם. או כבוד התורה. זה אחד משנתי. זה היה חשבון שלי שעשיתי אז, לרבות כבוד תורה, לרבות כבוד שמיים, לראות שעם כל המחלוקת שכביכול יש כלפי חוץ, עדיין אנחנו נכנעים ומורידים את ראשנו לפני גדולי התורה.
עוד מעט על ימיו האחרונים של מרן ועל השקפתי דרבי.